תשע"ג, ואנחנו ממשיכים בספר יהושע. והנה אנחנו בפרק י"ד. פסוק ו: ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם את משה, אל משה איש האלוהים, על אודותיי ועל אודותיך בקדש ברנע. בן 40 שנה אנוכי, בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי, ואחי אשר עלו עמי, עם סיב את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוהי, וישבע משה ביום ההוא למור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי השם אלוהי, ועתה. הנה, אחיה השם אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה, מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ועתה, הנה אנוכי היום בן 85 שנה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה, ככוכי אז וככוכי עתה. למלחמה, לצאת ולבוא. 85, גיל יפה, בגימטריה, פה, נכון? פה. יש לו פה לדבר. עכשיו הוא פותח את הפה. ועתה, תנה לי את ההר הזה אשר דיבר השם ביום ההוא, כי אתה שמעת ביום ההוא כי הענקים שם וערים גדולות בצורות, אולי השם אותי והורשתים כאשר דיבר השם. כן, כתוב, ועבדי כלב, יען אשר הייתה רוח אחרת עמו, אז כך כתוב פרשת דברים. כן, אז נתתי לו ולזרו את הארץ אשר דרך בה ולבניו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הבטיח את חברון לכלב. כן, ויברכהו יהושע, וייתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הקניזי לנחלה עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי השם אלוהי ישראל. ושם חברון לפנים, קריית ארבע. מי זה, מה זה קריית ארבע? למה קראו לה קריית ארבע? ארבע שנקברו שם, ככה אתה אומר. ארבע זוגות. בואו נבדוק, בואו נבדוק. עכשיו, זאת שאלה יפה, יש כמה תשובות, ויש לנו עיקרון שקיבלנו מקדמוננו, שכדי לדעת מה שהתורה אומרת, צריך לקרוא בתורה. אז בואו נקרא את הפסוק ונראה. ושם חברון לפנים קריאת ארבע, האדם הגדול בענקים הוא, והארץ שקטה ממלחמה. אז למה נקראת קריאת ארבע? על שם אדם ששמו היה ארבע, והוא היה האדם הגדול בענקים. כלומר, על שם ענק קדמון ששמו היה ארבע, נקרא חברון בשם קריית ארבע. מה שכתוב. נכון? אז זה מה שכתוב, לא? עכשיו, כן. עכשיו, חז"ל אמרו שהאדם הגדול בענקים זה שמו של אברהם. שאברהם הוא הגדול בענקים. כן, הוא אישיות ענקית. זה נכון, כלומר, כל מה שהיה משודר מאברהם אבינו זה הענקיות של האישיות. כן, זה הרב ציודה, זה צהל, היה תמיד מדגיש. אברהם, ענקיות. ואז יוצא שיש לנו עכשיו שם נוסף לאברהם, קוראים לו גם בשם ארבע. בסדר? טוב. עכשיו, כיוון שדיברנו על יהודה, אז מתחילים לתאר את נחלת יהודה. כאן אנחנו עוברים מן הדרום אל הצפון. לפני כן דיברנו על שבט ראובן, שבט גד וחצי המנשה. עכשיו אנחנו עוברים לשבט יהודה. כן.
צוהר מצרים
וחברון, שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. זאת אומרת שלא אברהם הוא זה שבנה את חברון. זה נכון, אז מה? מה הקושיה?
שהשם מופיע חברון בהקשר
לחברוניות שלו. מי אמר לך שכשחברון נבנתה קראו לה חברון? בזמן שהתורה נכתבת כבר קוראים לה חברון. כן, ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען. זאת אומרת שהמחבר המקראי, דהיינו משה רבנו, כותב לך שכשאברהם קבר את שרה, לחברון קראו קריית ארבע.
לא, היא חברון,
כן,
היא חברון
עכשיו. ותמות שרה בקריית ארבע. לא, כשהוא קבר אותה זה הקריית ארבע. אבל היא בימי משה חברון. השם חברון הוא שם מאוחר יותר. ואני ארשה לעצמי לומר שזה אולי על שם בנו של קהת. קהת עמרם, לא סע, בנו של לוי. קהת עמרם חברון ועוזיאל. כן? אז, לא, סליחה. קהת, יש לו בן, עמרם יצהר, חברון ועוזיאל. ארבעה בנים, נכון? שבע בנים של קהת. אחד מהם קראו לו חברון. אולי על שם זה נקרא העיר חברון. מי יודע. כן, בבקשה.
הישוע לא ידע שהקדוש ברוך הוא יבטיח לחלם את החבל הארץ?
שאלה מעניינת. יכול להיות שיהושע אומר ממון שאין לו תובעים, או משהו כזה. כבר עד שהוא לא יבוא, כן. נתן יוסף את שכם. כלומר, הוא מבטיח. אבל צריך אחר כך פעולת קניין, לא יודע מה. נגיד, אני מבטיח שלך לתת לך משהו, אבל צריך גם את הנתינה בפועל. איך אני רואה? כן. לשבח, מה זאת אומרת? צריך לשבח את המעשה? כלומר, זה פורמלי, אתה אומר. כן, יכול להיות. טוב, אנחנו עוברים לפרק תדבב, רבותיי. ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחותם. אל גבול אדום מתברצין נגבה מקצה תימן. ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשון הפונה נגבה. מה זה הלשון הפונה נגבה? החלק הדרומי של... הוא נקרא לשון? רגע, אז איפה זה הלשון בדיוק? תסביר לי. למטה? כלומר, מדרום. כלומר, האגן הדרומי של ים המלח הוא הנקרא הלשון הפונה נגבה. זה נכון? למרות שבמפות אתה תראה שמה שקוראים הלשון זה דווקא חלקת האדמה שמבדילה בין שני האגנים. כן? מה שנכנס פנימה. לכן רציתי לשאול. כן, אז תדעו לכם שהלשון פה זה הים. האם הרב יכול להסביר יותר את בקשת כלב? מצד אחד הוא דורש לקיים את הבטחת משה, ומצד שני רשות לכבוש את חברון. מה הקשר? מגיע לו נחלה גם אם לא יכבוש. ולפי חז"ל גם מחצית מנחלות המרגלים. אז מה בדיוק הבקשה? מה שכלב מבקש, שכשמחלקים את ארץ יהודה, שיתנו לו את חברון. יכולו להגיד לו, תשמע, יהודה זה גדול. יהודה זה כולל עוד הרבה מקומות. אתה תקבל את בית לחם, או תקבל, אני יודע מה, את תקוע, או את באר שבע. לא, אומר, אני רוצה דווקא את חברון. יש לו זכות קדימה. דבר נוסף, יכול להיות שהוא רוצה את חברון בנוסף לנחלתו. לפי שטח שהיה מגיע לכל המרגלים האחרים, גם זה יכול להיות. ואז יוצא שיש לו שטח גדול. אז יכול להיות. יש אולי עוד השערה אפשרית, אבל אני אומר אותה בזהירות. יכול להיות שכלב לא היה משבט יהודה. אף על פי שהוא היה השליח של שבט יהודה, והוא גם מונה אחר כך כנשיא שבט יהודה, אבל כתוב שהוא כניזי. עכשיו איפה מצאנו? כנז. בין משפחות יהודה. קנה זה מהמשפחות של בני עשיו, אז אולי הוא ממשפחה מעורבת. כן? ככה לפחות המחקרים רוצים לומר. אז אולי זה גם נכון. ואז יכול להיות שמצד זה לא הגיע לו נחלה ארץ ישראלית, אבל הוא אומר, אבל השם יבטיח, אז זה משהו חריג, אז מגיע לי. כמו שלהבדיל, לרחב ביריחו, גם כן מגיע איזשהו מקום ביריחו, למרות שהיא לא מבני ישראל. אולי. כן? לך תדע. אבל דברים האלה, עד שלא תהיה תחיית המתים, יהיה קשה לנו לדעת מה בדיוק קרה שם. מי? האדומים. זה בתקופת בית שני. אולי יש להם איזה זיקה, אתה רוצה לומר. כן, קשה. אולי. טוב. או שהוא היה אדם גדול מאוד. הרי המנהיג של שבט יהודה היה נחשון בן עמינדב, אם אתה זוכר. כן, נחשון בן עמינדב. אבל נחשון בן עמינדב, כנראה, בזמן הכניסה לארץ כבר לא היה בחיים. לא עושים דברים כאלה, אתה אומר. טוב. אם במהלך השיעור מישהו יתנדב לתרום לי איזה טישו, זה יהיה טוב. טוב. ויצא, אז כן, ויהי להם גבול נגב, מקצה ים המלח, מן הלשון הפונה נגבה. תודה רבה. יעבדוך עמים. ויצא אל מנגב למה... מה? סליחה, אתה צודק. שלום כבוד הרב. אך אם חברון נקרא על שמו של חברון, זה אומר שזה חזרה על קין בונה העיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. ואמרנו שזה הפיכת הזהות לסרקטורה, לא יודע, ושכם הוא כביכול ניסיון לתיקון. כן, זה נכון. אז אולי זה דווקא מעניין מה שאתה אומר. אתם מבינים מה ששואל השואל? אם באמת השם של העיר חברון זה על שם האיש חברון, יוצא שזה תהליך דומה למה שקרה עם קין והבן שלו, ויקרא השם העיר כשם בנו חנוך. ואנחנו למדנו בשיעורים על ספר בראשית שבעיר שכם נעשה התהליך ההפוך, שהעיר נתנה את השם שלה לאדם, והייתה חזרה של העלייה. זאת אומרת, בעוד שהאדם בימי קין וחנוך נפל מן האדם אל העיר, בימי שכם יש עלייה של העיר אל האדם, חזרה. אז פה, אם אנחנו קוראים בחברון על שם אדם, עוד פעם חוזר אותו סיפור כמו עם קין. אז פה הבדל מהותי בין חברון לבין שכם. זה רעיון יפה, כי הרי מה זה אומר? זה אומר שבחברון מנסים להצליח איפה שקין נכשל. כי הרי מתן השם של האדם לעיר, זה יכול היה גם לא להיות ירידה. זה יכול היה להיות שותפות בין האדם לעיר. אז בחברון אולי זה אפשרי. במיוחד שאנחנו רואים ששמעלה באדמה של חברון, שהיא משמשת לקבורת גדולי האומה. אז אולי יש בצד כזה. במיוחד שחברון לפי חז"ל נבנתה על ידי חם. חם הוא העתק של קין. כן, מבחינה מסוימת. טוב. בואו נמשיך. פסוק ג' ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צינה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקע ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיו תוצאות הגבול ימה. זה יהיה לכם גבול נגב. שימו לב לשינוי. מה זה יהיה לכם גבול נגב? זה ציטוט מהתורה. כלומר, בספר יהושע, כשמזכירים את אותו גבול שמוזכר בפרשת... מה? בפרשת מתות. פרשת מסעה, מזכירים את הגבולות של ארץ קנן, מזכירים את הגבול הדרומי של ארץ יהודה, כיוון שפה זה חוזר, אז כביכול, בלי משים, כביכול, המחבר המקראי מצטט את התורה. ולכן הוא אומר, זה יהיה לכם גבול נגב. כלומר, להגיד שזה בדיוק זהה למה שהתורה אמרה לשים כגבול נגב לארץ כנען. שאלה עולה כאן. אם הגבול עולה מנגב לקדש ברנע, יוצא שקדש ברנע בתוך ארץ ישראל? אז מה זה הסיפור הזה שנשלחו המרגלים מקדש אל ארץ כנען? הרי יוצא שבני ישראל היו כבר בארץ כנען, שהרי הם היו בקדש ברנע. מובן את השאלה? אתם לא מקשיבים.
שנשלחו כבר בתוך ארץ ישראל.
הרי פרשת המרגלים זה שילוח 12 מרגלים אל ארץ כנען. מאיפה שלחו אותם? מקדש ברנע, נכון? זה אומר שקדש ברנע זה לא בארץ ישראל, אם שולחים אותם לארץ ישראל, נכון? מצד שני רואים שהגבול של נחלת יהודה, הזהה לגבול של הדרומי של ארץ ישראל, עובר מנגב לקדש ברנע.
יש לנו
או
שתיים,
או שבעצם... אז קודם כל אני מסביר את השאלה, בסדר? עובר מנגב לקדש ברנע. יוצא שקדש ברנע היא מצפון לגבול. זאת אומרת שהיא בתוך ארץ ישראל. הבנת את השאלה? בסדר? בסדר. עכשיו אנחנו מנסים... סטרטורה. הייתי צריך למחוק. סטרטורה? לא יודע, גם לא מבין בדיוק, אבל לא משנה. טוב, מה אתה אומר? מה ההצעה שלך?
או שבעצם זה שעכשיו אנחנו מסמנים את הגבול, בעצם נותן לנו את המרחב ועוד לפני זה, להגיד שאנחנו שותו אותם במקום שהוא יותר מסומן, מזוהה גלת ישראל, ועכשיו אנחנו...
מה? זה נשמע לי ממש לא ברור. תסביר לי. קדש ברנע, זה בארץ ישראל או לא בארץ ישראל? זה מה שאני רוצה לדעת. אם זה בארץ ישראל, לא מובן איך משם שולח משה את המרגלים אל ארץ ישראל. ואם אתה אומר זה לא בארץ ישראל, אז איך הגבול עובר מדרום? אתם סיפחו אחר כך. כן?
קדש ברנע, בתרגום אונקלו, זה תמיד...
רקם גאה.
רקם גאה.
נו, אז מה?
רקם גאה זה פטרה. מאלפיים שנה, חשבו שזה פטרה, קדש ברנע. אז איפה קדש ברנע? בסיני או שם?
יש, ברור שיש שני קדש. יש קדש, יש קדש ברנע.
אז איזה?
יש רקם חגרה ויש רקם גאה. כן? יש שני רקם. נכון? שני רקם מדייק. נכון?
קדש זה רקם חגרה.
נכון, יש חגרה.
קדש ברנע זה רקם גאה.
אולי הפוך.
שזה היה פטרה.
אבל זה ודאי שזה לא משם שמשה שלח. מה? זה לא מסתדר עם המפה.
יש מסורת של מעיינות.
כן, אבל זה לא מסתדר עם... זה לא...
אור
ההר, כן. זה קדש האחרת. אבל מאיפה נשלחו המרגלים? לא מקדש השנייה. מקדש הראשונה. מקדש שבסיני, בפשטות. כן. אלא צריך להגיד אחד מהשניים. אפשרות ראשונה, לומר שכשתו שהגבול עובר מדרום, מנגב לקדש ברנע, אפשר להגיד שלא כולל את קדש ברנע. אולי הגבול מסתובב מסביב לקדש. זה אפשרות ראשונה. ואז יוצא שקדש היא באמת מחוץ לארץ ישראל. הגבול רק עובר מדרום לה. ואז צריך לצייר איזושהי לולאה. זה בסדר? הבנת את התשובה? אתה מקשיב? למה זה קשה? זה לא אמצע ארץ ישראל, זה קרוב לגבול. איך תדע מה מבנה השטח שם? זה לא שטח מת, זה שטח מוקף. מובלט. מה, זה לא... זה יכול להיות. גבול הוא לא תמיד ישר. הוא הולך לפי תוואי השטח. ואם בתוואי השטח הוא יותר נוח שהגבול יעשה איזשהו סיבוב, אז זה מה שהוא עושה.
זה לא מה שאתם יצאו
לעבוד תוך ארץ ישראל? לא. יכול... הרי זה לא שפרצו לתוך... זה לא שזה עיגול בתוך ארץ ישראל. יכול להיות שהגבול עושה משהו כזה. בסדר? בסדר, מובן? זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה היא לומר שאכן קדש ברנע שייכת לארץ ישראל, אבל זה לא ארץ זבת חלב ודבש. זה האזור הדרומי, המדברי. ולכן יכול להיות שבני ישראל אכן נכנסו לשם, אבל זה לא האזור שעליו הם חלמו. וכשהקדוש ברוך הוא שולח את המרגלים, הוא שולח אותם לארץ זבת חלב ודבש. לא לקדש ברנע, שהיא סך הכל שיחה ומדברית. אוקיי?
יכול להיות ש...
למי שפה הקושי היא בגלל שמשה רבינו שלח אותם מקדש ברנע, ואז הם כאילו היו מחוץ לארץ ישראל.
נכון, הרי נגזר על העם שהם לא ייכנסו לארץ אפילו.
כן. למה קשה שכאילו הם עברו כבר לקדש ברנע, הם עדיין לא כבשו את זה, עדיין לא, הם עדיין במסע, ואז כשאתה במקום מצווה את גדות הארץ של התמלות, זה יהיה מיותר דרום אשר כבר עברנו את זה.
אז זה בכלל שזה לא נכבש, אז זה לא נקרא. אז זאת אומרת שהגזרה היא רק שהם לא יכבשו, לא שהם לא ייכנסו. זה חידוש עצום, זה לא מה שכתוב. זה לא מה שכתוב, כתוב שלא ייכנסו. נכון? הגזרה על הדור של המדבר זה שהם לא ייכנסו לארץ, לא רק שלא יכבשו. טוב. למה הם דחוקים? סליחה, למה הם דחוקים? למה הם דחוקים? אתה בדקת את תוואי השטח בקדש ברנע?
הכל טוב בישראל.
בכל העולם יש מובלעות.
לא ימצאו שם יהלומים, לא יודע מה.
סליחה, אני ראיתי הרבה ציורי גבולות של הרבה מדינות, ואני רואה שתמיד הגבול הוא מצ'וקמק. זה נדיר למצוא גבול ישר. במיוחד בשטח הררי, הגיוני שהגבול יהיה מצ'וקמק. כן. טוב, בואו נמשיך. כן, פסוק ד', ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים, והיו תוצאות הגבול לימה, זה לכם גבול נגב. מה זה נחל מצרים? דיברנו על זה כבר. מה זה נחל מצרים? דיברנו על זה כבר. ודי אל הריש, נכון? ודי אל הריש. כן. עכשיו, מה עם כל ארץ פלישתים? הרי פה זה כאילו מתעלמים מזה, לא? באמת לא נכבשה ארץ פלישתים, בסדר, אבל בעיקרון זה שייך לנחלת יהודה, בסדר? זה הכוונה. עכשיו תשימו לב, זה משהו ענק, זה שטח אדיר, השטח של נחלת יהודה, זה אחת הנחלות הגדולות ביותר. אבל אם תשימו לב, יש הרבה מאוד שטח שהוא מדברי ולא ראוי לעיבוד, ולכן זה לא כל כך גדול כמו שזה נראה על המפה. כי הרי כשנותנים את נחלות גם נותנים אפשרות של מחיה ליושבי האדמות. אז איפה שהאדמה היא דשנה מאוד, אתה נותן חלקות קטנות. איפה שזה בעיקר שטחי מרעה, אז אתה נותן שטחים גדולים. זה לא אומר שאתה מצ'פר את יהודה. זה רק אומר שאתה נותן את האפשרות של קיום כלכלי. פסוק היי. וגבול קדמה. ים המלח עד קצה הירדן. כן, הגבול, זה עד עכשיו זה הגבול הדרומי של נחלת יהודה. הוא גבול, כן, קדמה, כמו המזרחי, ים המלח עד קצה הירדן. הוא גבול לפעת צפונה מלשון הים, מקצה הירדן. מה זה לשון הים פה? האגן הצפוני של ים המלח, נכון? מה קרה לך? אתה מבין על מה אנחנו מדברים? אתה נראה לי חולם. לא? בסדר, אוקיי. ועלה הגבול בית חוגלה ועבר מצפון לבית הערבה, ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן, ועלה הגבול דבירה מעמק אחור וצפונה פונה אל הגלגל אשר נוכח למעלה אדומים אשר מנגב לנחל, ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. ועלה הגבול גבן הינום אל כתף היבוסי מנגב ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גהינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים מצפונה, ותאר הגבול. אוקיי, אז עד עכשיו קראנו עלה, עלה, עלה. למה?
טופוגרפית.
אנחנו באים מהירדן, עד קו פרשת המים, אז הגבול כל הזמן עולה. זה דבר אחד. כן, מה אתה אומר?
אם נחזור לקחת אותי לנהר מצרים.
נהר מצרים?
נחל מצרים.
נחל מצרים.
זה נכון לומר שבתנך איפה שיש נחל זה בלי מים בהכרח, ואיפה שיש נהר זה מים? זה אולי שחילוך?
האם נחל זה איפה שאין תמיד מים, ונהר זה איפה שיש תמיד מים?
כן.
ככה אומרים, ואני מבקש ראיות. אני לא בטוח שזה נכון.
לא, כשנסתכל פה בראשית, אז נהר, נהר, נהר,
מה, בראשית נהר, 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 איפה נהר?
שם ונהר יוצא מעין אל אשדוד.
אה, נהר יוצא מעין, נו, אז מה? נכון, נו.
לא, סליחה. הנהר השלישי חידקל, הנהר הרביעי הוא פרט.
מה אתה רוצה להגיד?
כשאב אמרתי בהתחלה נחל מצרים, הצטייר לי בראש שצריך להיות משהו אימן. אמרתי, רגע, אבל ודי אל הריש לא אימן.
ודי אל הריש אינו מים? אז יש לו מים.
מתי?
יש לפעמים מים בנחל ובדי אל הריש.
אז זה מה שאני אומר. אם אנחנו נגיד שיש הבדל בין נחל לבין נהר, או שזה לא ברור שיש.
אני לא בטוח. יכול להיות שההבדל בין נהר לנחל, זה גם בגודל, ברושם שזה עושה. אי אפשר לדעת.
נחל איתן, נחל אכזב.
כן. יש נחל איתן ונחל אכזב, אז אני לא יודע. כלומר, היום מקובל שנחל זה כינוי למשהו שלא תמיד יש בו מים. אז יכול להיות שזה נכון גם לגבי התנך, אבל אני לא בטוח. בסדר? כן. גי הינום וגי בן הינום. אני לא מכיר מקום שנקרא גי הינום בתנך. מה כתוב כאן? כתוב גי בן הינום, נכון? גי הינום כתוב, איפה, איזה פר, איפה זה פסוק? פסוק, היי. גי בן הינום. אז בואו נבדוק, בואו נקרא את הפסוקים, ואז נוכל לדעת, רק שנייה. שלום כבוד הרב, מחילה מכבוד הרב, והלא למדנו מרבנו, שהמילה שטחית, שטחים, סליחה, היא טרמינולוגיה שמאלנית, הבאה לנתק את האדם זיווגו מן האדמה, ולייחס לה מהות כספית נדלנית נוזלת ודוחה. שבת שלום. זה נכון שבשיח הציבורי כשאומרים שטחים מתכוונים להתנתק מן הארץ. אבל כשאני מדבר על תוואי השטח, אני מדבר על תוואי השטח, זה בסדר. כן? אין בזה בעיה. עכשיו בואו נחזור לגבול הזה שעולה מן הירדן. אז בואו נקרא עוד פעם מפסוק ו' ועלה הגבול בית חוגלה. איפה זה בית חוגלה? כנראה איפה שבית חוגלה היום, כן? יש היום איזה יישוב, יש דיר חג'לה שזה המנזר, ובין דיר חג'לה לבין הבסיס הצבאי שזה אסור לדעת איפה זה, יש יישוב קטן, לא רשמי, שמוחזק על ידי אישה בעלת מסירות נפש, אורנה קובוס, וזה נקרא בית חוגלה. כן? במקום הזה יש שם גבעה קטנה, שהיא גבעת הערלות שבה יהושע מל את בני ישראל. כן? אז בית חוגלה. עכשיו, המקום שבו נמצא המנזר, נקרא דיר חג'לה, מנזר עתיק מאוד אגב. אז יש השערה, אני חושב, של יואל אליצור, שזה המקום שבו עמד המשכן בימי יהושע. כן? לכן, כלומר, יש לגויים לפעמים חוש למקומות. כן, דיברנו, הרבה פעמים רואים שהמקומות הקדושים מושכים אליהם את בעלי הדתות. לכן, זה שיש שם המנזר, זה לא מקרי, כנראה. כן? הם מרגישים שיש במקום הזה קדושה מיוחדת, ולכן הם נתפסים שם, נחזים שם. אז זה בית חוגלה, זה מצפון ליריחו. כן? זה 20 דקות נסיעה מירושלים, אפשר להגיד, לא חצי שעה נסיעה מירושלים. טוב. מה? זה לא מצפון ליריחו. זה מזרחית, טוב, אתה צודק, סליחה. מזרחית ליריחו, אז הגבול עובר לבית חוגלה. ועבר מצפון לבית הערבה, יש קיבוץ שנקרא בית הערבה, אני לא יודע אם זה בדיוק זהה למקום, ועלה הגבול אבן בוהן בן ראובן. מה? ועבר. מה? הגבול עובר. יש לך דגש ועבר כאילו? זה כנראה טעות. כן. אצלי זה ועבר. כן. לא, זה קורה, לפעמים, טיפת דיו נפלה או משהו. כן. אני יכול להמשיך, זה יעזור לי. כן, ועבר מצפון לבית הערבה, ועבר הגבול אבן בוהן בן ראובן. נשאלת השאלה, מה עושה בן ראובן באמצע שטח של יהודה? יש אדם שקוראים לו בוהן, בן ראובן, ויש לו שם נחלה כנראה. מה עושה בוהן בן ראובן באזור כזה? חוץ מזה שלראובן כנראה לא היה בן בשם בוהן, נכון? אם תסתכלו בתורה, כתוב חנוך ופלוח, חצרון וחרמי, לא מוזכר שם בוהן. אז האפשרות היא שמדובר על ראובן אחר. יכול להיות שמדובר על אדם משבט ראובן, ולכן נקרא בן ראובן. יכול להיות שבאותם הימים שישבו ישראל בגלגל, אז בהתחלה כל השבטים נמצאים באותו מקום. אז אין פלא שקרוב לשם יש מקום שנקרא על שם בן ראובן, שתקע את האוהל שלו, את הבקתה שלו שם, בשלב ההוא. בסדר? אז הכל זה לא רחוק גם מנחלת ראובן שמעבר לירדן, ממש ממול. כן. ועלה הגבול דבירה. האם זה זהה לדביר ש... מה? כן, הרי נכבשה דביר במלחמה הדרומית. ברור שזה לא אותה דביר. זה דביר אחר. נכון? אולי נקראת דבירה ברוח הקודש, על שם שהיא בכיוון אל הדביר, שהוא הקודש הקודשים בירושלים. כלומר, עולים משם אל הדביר. דבירה, אולי.
שאלה כללית.
כן.
כל החלוקה הזאת,
אני חוזר על שאלתך היפה. פה יש רשימה גדולה של מקומות. האם אנחנו יודעים בוודאות איפה כל המקומות האלה?
לא, זה לא שאלתי. אלה שנמצאים באותו זמן, כשאתה מספר למישהו על מקום בצפון, כאשר הוא סך הכל עכשיו נכנס לארץ, או כי נמצא 7 שנים, אבל באזור הזה, ולא יודע בכלל מקום ההוא, אומר לו, תשמע, זה יהיה ממקום נקודה X ונקודה... איפה
אלה? יש להניח שאם ניתנו הוראות לנשיאי השבטים, ליתוות את הגבול בצורה הזאת, שימן שהם יודעים איפה זה. אתה לא יכול סתם כך, ברור. ברור שנעשה פה מחקר גם, כלומר יש להניח שראשי השבטים בדקו את השטח וראו את ההתאמה של גודל השטח ליכולת הכלכלית של השבט.
7 שנים בכך
גבים. כן, 7 שנים של חלוקה, וזה בודקים. מה זה? ודאי. כן. סך הכל גם לא מדובר במרחקים, מרקי שחקים, כן? זה לא... אם אתה רואה את זה על המפה, מדובר בכמה 10 קילומטרים. טוב, איפה היינו? דבירה שם, כן. מעמק אחור, איפה זה עמק אחור? לא. עמק אחור זה ליד יריחו. נכון? איפה שאחן לקח מהשלל של יריחו, לא של העי. אז בין יריחו לבין עין נמצא עמק אחור. זה העמק שמסתיים במצוקים שממערב ליריחו. איפה שארמנות החשמונאים, שם יש איזו מצודה עתיקה, דויוק נקרא, משהו כזה. מעמק אחור, וצפונה פונה אל הגלגל אשר נוכח למעלה אדומים. מה? הגלגל זה לנוכח מעלה אדומים? אני חשבתי שהגלגל זה בין הירדן לבין יריחו. פתאום אני מוצא את הגלגל, את הגלגל בהר. מה זה אומר? שיש כמה מקומות שנקראים גלגל. יש גם בארץ, עד עצם היום הזה, הרבה מקומות הנקראים ג'לג'וליה. הם גלגלים עתיקים. אנחנו רואים גם בנסיעה של איך קוראים לו, אליהו הנביא עם אלישע, הם פונים מן הגלגל לבית אל, ומבית אל ליריחו. ומיריחו אל הירדן. אז ברור שהגלגל שמדובר עליו שם, זה לא הגלגל של יד הירדן, זה גלגל אחר. יש בחפירות הארכיאולוגיות מקומות שמזהים אותם בתור גלגלים. זה מקומות שעשויים מאיזה מין מחיצת אבנים גדולה, ואדם זרטל, הארכיאולוג, טוען שהם בצורה של רגל, של ההטבעה, של עקבות של רגליים. וזה הכוונה שעולים אל הגלגל, ברגל, כמו עלייה לרגל כפשוטו. כן? זה כמו שמציירים היום על המדרכות לפעמים ציורי עקבות. אז רוצה להגיד שזה מין דבר כזה. טוב, אולי. לא בדיוק מה זה, יכול להיות שזה נקודות כינוס. לא כל כך ברור מה תפקידם של הגלגלים. כמו שיש גם בכל מיני מקומות בעולם אבנים ענקיות, הנקרא עם מנהירים ודולמנים, שגם כן עד היום הזה לא יודעים בדיוק למה זה שימש. כן. יש, יכול שיהיו סוחרי מנהירים, אבל לא כך ברור מה, מה עושים עם זה. טוב. איפה היינו? פסוק זין, כן. אשר נוכח למעלה אדומים. מה זה מעלה אדומים? אדומים זה משון אדום? אולי משון האדומים. אולי האדומים היו גם מגיעים לשם. אנחנו לא יודעים את כל הפרטים. הרי אדום זה לא באזור הזה. נכון? אבל בכל זאת יכול להיות שסוחרים אדומים הגיעו לשם. יכול שהייתה מושבה אדומית. כן? אדומים, זה רבים של אדומיים, זה יכול להיות. והאדומים באו אילת, יש פסוק כזה במלכים, כן.
אני פשוט גר במעלה אדומים, אני יודע.
אתה גר במעלה אדומים ולכן אתה יודע.
לא, אני יודע, שמעתי סברה. כשבאים מים המלח אל ירושלים, יש תופעה שהיא חלק בעולם, שיש פסים אדומים בתוך הסלע העליון הלבן, ואז הם פשים, פשוט פסים אדומים, אדומים ככה שעולים,
לכיוון... כלומר שיש... יש תופעה, אני חוזר על דבריך כדי שישמעו כולם, זאת אומרת שכשעולים מעמק הירדן, אז רואים כמין פסים אדומים בסלע הלבן. יפה, יפה, יפה. זה נכון, האם יש איזה אזור כזה, איפה שהיום אכסניית השומרוני הטוב.
נכון, כל הסלע הוא לבן, ויש
לנו פסים כאלה אדומים. נכון, יפה, טוב. אשר מנגב לנחל. איזה נחל, אגב, מדובר כאן? נחל פרת, מן הסתם, כן? הנקרא ודי קלט, או נחל פרת. יש שם עין פרה, עד עצם היום הזה, על שם פרת. כן, לא נהר פרת, אבל נחל פרת. ועבר, ומכון ניר, גם לפעמים עושה שם טיולים, אחלה מקום, כדאי לראות. ועבר הגבול אל מי עין שמש, והיו תוצאותיו אל עין רוגל. מה? עין רוגל או מעין שמש? עין שמש, אני לא יודע איפה זה. אבל אפשר כנראה לזהות, כן? זה משהו בין תחילת נחל, נחל קלט, נחל פרט, לבין אזור הקדרון. אז יכול להיות שמשהו שנשפך לתוך הקדרון, לא יודע בדיוק, צריך לזהות. עין רוגל, אנחנו יודעים איפה זה. איפה זה עין רוגל? מה? זה לא בסינמטק, זה מדרום לעיר דוד. כן? וכתוב שם, שם אבשלום, לא, לא אבשלום, אדוניה, ניסה להמליך את עצמו, הוא עשה שם זבח גדול אצל אבן הזוחלת אשר אצל עין רוגל. עד היום הזה יש מקום שם, יש איזו נביאה שהערבים משתמשים בה, שם באזור הזה. זה יוצא מאיזשהו צינור שבאדמה, אז שם זה נקרא עין רוגל המקראית, זה שם. בסדר? יש אפילו בשכונת אבו תור בירושלים רחוב, הנקרא רחוב עין רוגל בגלל זה. כן. ועלה הגבול גיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים. עכשיו, איפה זה גיא בן הינום? זה הסינמטק. האזור שמה של הסינמטק, הכנסייה הסקוטית שמה, שמה זה מגיע, ועלה הגבול אל ראש ההר, אשר על פני גיהינום, ימה. זה בדיוק איפה שהכנסייה הסקוטית היום, הפרביסטריאנית. זה בדיוק המקום. מה? אנדריאס, מכוון. אשר בקצה עמק רפאים צפונה. מה יש בעמק רפאים? יש נחל, ויש שם גם המושבה הגרמנית, שכונת המושבה הגרמנית. זה שם. כן? איפה שכל הדייטים נעשים שם. ותאר, זה המקבילה של גן סקר. ותאר הגבול מראש ההר אל מעיין מי נפתוח. איפה זה מי נפתוח? מה? ליפתה. קרוב מאוד למקום הזה שבו אנחנו יושבים. ליפתה. מאיפה זה בא ליפתה? זה בא מנפתה. למד ונון מתחלפות, כמו שמצאנו לשכה נשכה בספר עזרא, אז גם יש לנו לפתוח, מנפתוח. מי נפתוח. מה? מי נפתוח. זה שם, נכון. מי נפתוח. יוצא שהגבול עובר בין הכנסייה הסקוטית לבין ליפתה. אז איפה זה? רחוב יפו. נכון? רחוב יפו היא הגבול בין יהודה לבנימין. אם אתם במשביר, אתם ביהודה. אם אתם עולים לשטראוס, אתם בבנימין. זה מה שכתוב. כן? קצת מודעות. כן? כלומר, הגבול עובר איפה שהיום הרכבת הקלה. כן? ויצא אל ערי הר עפרון, ותאר הגבול בעלה היא קריית יערים. איפה זה קריית יערים? מה? איפה שהיום קריית יערים, טלסטון, כל האזור הזה. כן. שם יש גם איזה גיא מאוד גדול, שם היה אסון עם אוטובוס שנפל. כן. מה?
מה נזה בתור הר עפרון?
אז הר עפרון. יכול להיות שזה הקסטל, הר עפרון. כן. נכון? מעוז ציון, מה שנקרא. כן.
ונה... מה? למה הרב עובר אוטובוס שנפל?
היה פיגוע שם. כן, פיגוע, פיגוע. כן. טוב. ונסב הגבול מבעלה ימה, כלומר מערבה, אל הר סעיר, ועבר אל כתף הר יערים מצפונה יקסלון, וירד בית שמש ועבר תמנע. שאלה קטנה, יש פה הר סעיר, שמתם לב? הר סעיר? הר סעיר אני יודע שזה מדרום ליהודה. ופה יש הר סעיר מצפון ליהודה. מה? יש עוד מקום שקוראים לו סעיר, בסדר. יש גם כפר נקרא סעיר, ליד חברון, כלומר, זה שם שיכול להיות מצוי. אבל יש דבר מעניין, יש שם קבר עתיק, שטוענים הערבים באזור קריית יערים, על ההר, שהוא כנראה הר סעיר, יש שם קבר עתיק גדול, זאב וילאי אומר שהערבים אומרים שזה המקום שבו קבור גופו של עשיו. הרי ראשו של עשיו קבור במערת המכפלה. והגוף שלו קבור באזור קריית יערים.
זו
מסורת
ערבית.
מה? מסורת ערבית. אז זה מאוד מעניין, כי זה אומר שאם זה נכון, אז יש לעשיו חלק מדרום ליהודה, מצפון ליהודה. סעיר וסעיר. כן? כמו שיש גם הור ההר מדרום לארץ ישראל, יש הור ההר מצפון לארץ ישראל. כן? כלומר, יש אפשרות לראות את זה פה. יש גם נהר גדול מדרום לארץ ישראל, נהר הנילוס, ויש נהר גדול, נהר פרט, מצפון לארץ ישראל. כן? כי יכול, צפון ודרום מועתקים זה מזה. כן. ועבר את כתב היערים מצפון ההקסלות וירד בית שמש, זה כולם יודעים איפה זה, ועבר תמנע. תמנע, איפה שיהודה היה גוזל זה צונו. שלום רב, אזור העלייה אחרי מעלה אדומים לכיוון הבקעה, השומרוני הטוב נקרא תלעת אדם. על שם צבע האדום המצוי בסלע, והמשך יום פורה. הנה, כדבריך כן הוא.
אדם זה
הדם.
על שם אדם. עליית הדם. בסדר, אדם זה אדום. בסדר, יכול להיות שלזה הוא התכוון. אני לא בקיא בשפה הערבית, אבל יכול להיות שלזה הוא מתכוון. בסדר. אגב, אם כבר דיברנו על מעלה וכו', מעלה הקרבים, איך אומרים מעלה בערבית? או עקבה.
עקבה.
עקבה. עכשיו, מדוע אני אומר את זה? כי יש בתרגום אבן רב סעדיה גאון לתורה, מעלה הקרבים, הוא כותב עקבת עקרבין. וזה מה שגרם למישהו לטעות לחשוב שלדעת רב סעדיה גאון, מעלה הקרבים היא עקבה. שעל ים סוף. אז זה לא נכון. פשוט זה אי ידיעה של השפה הערבית. איפה היינו? ונסע הגבול, אז ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה, ותהר הגבול שקרונה, ועבר הר הבעלה. אז יש פה מקום אחר נקרא בעלה, ויצא יבנאל, זה לא יבנאל שבצפון, והיו תוצאות הגבול ימה, מגיע עד הים, יבנאל כנראה באזור יבנה. בסדר? הוא גבול ים, הים הגדול הוא גבול. זה גבול בני יהודה סביב למשפחותם. מה זה הוא גבול? כולל המים שבים. המים הטריטוריאליים הם בכלל נחלת יהודה. לעומת ים המלח, ששם הים עצמו לא שייך ליהודה. כן, מה אתה אומר? זה כדי שתדע איפה הם נחלו. מה? כתוב בגמרא, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע, שערכה של ארץ ישראל הוא. כלומר, בעצם ספר יהושע היה מועמד להיות הספר השישי של התורה, אבל מה נעשה שמשה מת, ואז הוא במדרגה נמוכה יותר. אבל זה אומר שארץ ישראל זה הצד הנקבי שלנו. כן? זה כמו שעם ישראל הוא זכר, אדם, אדם אתם נאום השם, נקבה של המילה אדם זה אדמה. ודאי צריך להכיר את האדם היטב, כמו שאדם אוהב את אשתו. הרי בספר שיר השירים יש תיאור מדויק של הגוף של הרע והגוף של הרעיה, נכון? ראשך עלייך כקרמל וכו'. כלומר, יש איזו התאמה, זה החיבה של ארץ ישראל. או, זה מחבב. ולכן אתה רואה שגדולי האומה שביקרו פה דאגו באמת לתאר כל פיפס וכל צ'ופצ'יק. אפילו גויים עשו את זה. היה גוי אחד בשם אבזביוס, הוא היה בישוף בקיסריה, בתקופה של האמוראים, פה בארץ ישראל. הוא כתב ספר נפלא בשם אונומסטיקון. בספר הזה יש תיאור של 2,000 מקומות בארץ ישראל. מה לגוי ולארץ ישראל? 2,000 מקומות, הוא מסביר לך, זה פה וזה שם, כך וכך מילים בין המקום הזה למקום הזה. תורגם, כן, ודאי, לכל השפות. אונומסטיקון, ספר ידוע, ספר חשוב. כל חוקר ארץ ישראל חייב להכיר את הספר של אבזביוס. אגב, על יסוד הספר של אבזביוס, כבר בזמן העתיק נעשתה מפה על פסיפס במדבא שבעבר הירדן. מפת מדבא זה בנוי על זה. בסדר? אז ודאי, מה, מי לא מחבב את הארץ? מי שאוהב מי שהיא, כל דבר, כל צ'ופצ'יק. אז מעניין אותנו כל דבר פה. כן. כמו שכתב יצחק נבון, מי שאינו אוהב את ירושלים, מה רואה בה? אבנים ועפר. ומי שאוהב את ירושלים, מה רואה בה? זיו ונהרה. כל אחד רואה מה שהוא רוצה לראות. טוב. פעם, איזה בבקרת אמנות, אמרה לאחד מידידיי שיש לו גלריית אומנות בירושלים, והוא ביקש ממנה לבוא לתת ביקורת על אותה גלריה. היא אמרה, איפה זה? אמר, זה בירושלים. בירושלים אני לא יכולה לבוא. למה את לא יכולה לבוא? אני ברחתי מירושלים, כי כשאני הולכת ברחובות ירושלים, אני מרגישה שאני דורכת על הפנים של מישהו. יראה את פני השם, לא? כתוב. טוב. איפה היינו? הוא גבול ים, עכשיו. ולחלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה, אל פי השם ליהושע, את קריית ארבע, אבי הענק היא חברון. ויורש משם כלב. לא, אני לא יודע מי שכלל באל ועל, זה כנראה הניב המקומי של מי שכתב את הספר, כנראה של יהושע, ככה הוא מדבר. לפעמים זה יכול להיות אותו דבר. ויורש משם כלב, או פי השם שדיבר, כלומר, על פי מה שהיה, לא יודע. ויורש משם כלב את שלושה בני... יש כמה דברים ייחודיים מבחינה דקדוקית בספר יהושע, שאינני מצליח לתרץ. זה צריך לשאול בלשנים מקצועיים. הנה, מאחוריך יש בלשן שיודע טוב מאוד את העברית הקדומה, נכון? טוב, הוא מצטנע, בסדר. ויורש משם כלב את שלושה בני הענק, את ששי ואת החימן ואת תלמה ילידי הענק. הם כבר היו זקנים, לא? הרי הם כבר נפגשו לפני 40 שנה. כן, אז... מה? גם כלב היצר ב-40 שנה, אז סוגרים את ה... סוגרים עניינים, כן? לא נשארים חייבים. מה הגודל של הענקים? 7 מטר 17 סנטימטר, אבל הגדול היה 8 מטר 42 וחצי. נכון? סתם אני אומר, אולי בפוקס יצא לי משהו, לא יודע. והיה משם אל יושבי דביר, ושם דביר לפנים קריאת ספר. ויאמר כלב אשר יקה את קריאת ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לאישה. תגידו לי, מה זה השם הזה, אחסה? הייתם קוראים לבת שלכם בשם הזה? יש גם עוד שם בתנ"ך שהוא מאוד מוזר, חלאה. יש אישה בשם חלאה בתנ"ך. מה זה חלאה? חמוקי ירחייך כמו חלאים. מה עשה ידי אומן? מה זה חלאים? זה כן, זה תכשיטים. תכשיט עגול, נקרא חלאים. מה? עחסים, כן, זה גם תכשיט. יש בספר ישעיהו 24 תכשיטים שמתוארים אחד אחרי השני. כן? ואנחנו לא תמיד יודעים למה הייתה הכוונה. יש כל מיני דברים שם שנכנסו לשפה שלנו, אבל לך תדע אם אנחנו קולעים נכון. מה זה עחסים לעומת... טוב, אז עכשיו זה תכשיט, כמו עדי. היום קוראים לבנות בשם עדי. מה זה עדי? תכשיט. נכון? אבל אם אתה קורא לי מישהו תכשיט, זה לא נשמע פחות טוב. כן. נו, אז מה? הוא סיפור חשוב, רגע. וילכדה, הוא ציניאל בן קנז הכי קלה, ויתן לו את אחסה ביתו לאישה. עכשיו, חזל אומרים שבכלל שם יש רמז למשהו אחר, להלכות שנשכחו בימי משה, בימי אבלו של משה. וזה קריאת ספר. מה שחסר לנו בקריאת הספר, שההלכות האלה חסרות, ותניאל בן קנז בפלפולו יחזיר את ההלכות האלה. לא, אז יש פה רמז לאיזה פרשה משמעותית בהבנת התורה. לכן היא... זה לא כמה פעמים, פעמיים. רגע, מה אתה אומר כמה פעמים? פעמיים. בספר שופטים, ספר יהושע, מה קרה? אני עוד לא יודע, אני לא קראתי את זה. לא, בשופטים קראתי את אותו פסוק שיש פה. נכון? הפסוק הבא אני עוד לא קראתי. חכה. והיא בבואה ותסיתהו לשאול מת אבי השדה, ותצנח מעל החמור, ויאמר לכלב מלאך, ותאמר תנה לי ברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ונתת לי גולות מים, ויתן לה את גולות עליות ואת גולות תחתיות. זה מעיינות. היא מבקשת מקום פורה, לא ארץ נגב, ארץ נגובה. רוצה מקום פורה, מושקה. אז נותן לה גולות עיליות וגולות תחתיות, או גולות עילית ותחתית, כפי שכתוב בספר שופטים. בסדר? איפה זה בדיוק המקומות האלה? אין לי מושג. יש אנשים שבקים יותר ממני בידיעת ארץ ישראל, הם יגידו לך איפה זה. אבל חז"ל אומרים שהיא אומרת שהוא לא תלמיד חכם, מה זה ארץ הנגב, נתתני, וכו'. זה נתן השם. למי? ודאי שהיו לו בנים לחלב. זה כתוב מפורש בספר דברי הימים. אני לא מבין את השאלה בכלל. ודאי שהיו לו בנים. עוד לא הגענו לדברי הימים. טוב, בסדר. זה יגיע בעזרת השם. טוב, עד כאן להיום. שלום.